ערב טוב. פרשת השבוע, פרשת יתרו. פרשה שבמרכזה כמובן, מי שלא יודע, מתן תורה. בעניין הזה של מתן תורה, ישנם מספר נקודות מאוד מעניינות. א', ישנם שש סחירות, אשכנזים שזוכרים כל יום, לפי בספרדים יש מלי 10, לפי יש גם 13, אבל אחת מהסחירות היא לזכור את מעמד הר סיני. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר. ותמיד חשבתי שלזכור מעמד הר סיני, הכוונה היא לזכור את מתן תורה. אבל מתברר שזה לא בדיוק ככה. לזכור מעמד הר סיני זה כמו שכתוב, מעמד הר סיני בלבד, ללא קשר למתן תורה. ולמה? מה כל כך חשוב במעמד עצמו? הרי כל הרעיון זה היה קבלת התורה. אלא שכדי לקבל את התורה צריכים תנאים מסוימים. ואחד מהתנאים האלה זה, ויחן שם ישראל, מה שנקרא כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, זה התורה כולה על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שעם ישראל ביחד, אז אפשר להתחבר עם התורה כמו שצריך, ואז אנחנו נגיע בעזרת השם, מה שנקרא לתכלית האלוקית, לגמר תיקון, כמו שקוראים לזה על פי הקבלה. ולכן יש עניין מיוחד לזכור את מעמד הר סיני דווקא, אבל ישנה עוד סיבה שהיא לא פחות חשובה. במעמד הר סיני אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה התחדש כאן?
גם בך יאמינו, מקרב אותו.
עד עכשיו לא האמינו?
לא, לעולם.
מה הכוונה? מה זה לעולם? איך?
גם אנחנו.
במה? במה נאמין?
שלא ישתנה, התורה לא משתנה.
שמשה הוא שליח.
בעבור ישמע העם בדברי עמך. עם מי דיבר?
עם העם. משה.
כרגע מדובר על משה.
משה דיברי פנים ופנים דיברי משה.
כן, מה כל כך חשוב לנו לדעת את זה, ועד עכשיו הוא לא דיבר עם משה?
את
עשרת הדיברות. נו, אז?
זה לא דיבורים סתם על דברים שהוא אמר לעם תעשה להם ככה, תעשה להם ככה.
מחר יבוא מישהו יגיד לכם, תשמעו, היה לי התגלות, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. תאמינו לו או לא תאמינו לו?
בשקר ונביא
אמת. תאמינו או לא תאמינו?
כי משה אמת ולא אמת. לא, זה כמו חלילה לא להשוות סתם, להבדיל, אני לא יודעת מה, לא רוצה כלום
לגלות. אלף אלפי הבדלות.
אלף הבדלות, שאיזה מוחמד אמר שהתגלה אליו, מי מאמין? נגיד סתם מאמינים, אבל פה, כשהעם רואה שהוא מדבר איתו, זה אחרת. זה לא כשאנחנו שומעים.
אז מה זה לעולם? יפה, אז מה זה לעולם?
לא יהיה עוד אחד, לא יהיה כמו שעולם.
ישנה בעיה שמאוד מאוד קשה להאמין ולהבין איך בורא עולם, שזה דבר מופשט, מדבר עם בן אדם. זאת אומרת, זה לא נשמע הגיוני. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב את משה רבינו, ומה שמשה רבינו רוצה, הקדוש ברוך הוא מסייע בעדו. אבל כשהקדוש ברוך הוא ומשה רבינו מנהלים שיחה, זה נשמע הזוי. זה לא נשמע הגיוני. הקדוש ברוך הוא מנהל שיחה עם בשר ודם? איך בכלל? עכשיו, היו הרבה נביאים. שמגיע נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. למה שיאמינו לו? לכן, מעמד הר סיני יש לו חשיבות עליונה. כי בממד הר סיני ראו כולם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. בקטע הזה זה היה משה רבינו. אגב, זה לא היה רק משה. הקדוש ברוך הוא דיבר לכל עם ישראל גם. זאת אומרת, פתאום הממד הר סיני מקבל משמעות אחרת לגמרי. זה לא סתם עוד איזשהו מעמד. נכון, חשיבות כאיש אחד בלב אחד, אבל עוד חשיבות, וזה מה שהוא אומר לו. בעבור ישמע העם בדברי עמך. עכשיו, גם עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, זה עוד לא שיחה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, מה שמעו, מה לא שמעו, זה תכף ניגע בזה. אבל כאן היה דין ודברים. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. זאת אומרת, ראו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. ולכן, וגם בך יאמינו לעולם, מהרגע הזה ואילך, כולם יבינו וידעו שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להתגלות ולדבר עם הנביאים שלו, הוא מדבר ומתגלה איתם. ושמגיע הנביא ואומר, הקדוש ברוך הוא דיבר אליי, אז הקדוש ברוך הוא דיבר אליו. וחשוב להבין את הדברים האלה. וזה בעצם אחת מהנקודות החשובות של מעמד הר סיני. אבל אמרנו, מה הוא אומר? בעבור ישמע העם. מה זה שמיעה?
להבין גם.
דיברנו על זה גם בעבר. פרשת שבוע הקודמת, גם שמעו אנשים, איך נאמר בשירת הים, תכף נמצא את זה. אז ישיר, שרים את השירה הנפלאה הזאת, ואז שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבעלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם אמתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. כאבן. מה נאמר כאן? שמעו, רעדו, פחדו. אנחנו אומרים את זה כל יום בשירת הים. ישנם כמה סוגים של שמיעות. יש שמיעה, כמו כאן, פחדו, נבלו, עשו משהו על זה? פחדו. המשיכו בחיים הרגילים אחר כך. זה לא שינה אותם, זה לא גרם להם לחזור בתשובה, זה לא גרם להם לזרוק את האלילים שלהם ולבוא לעבוד את השם, מה שהיה מאוד הגיוני. הם הבינו את הכוח של הקדוש ברוך הוא, ולא רק שהבינו, רעדו, פחדו, הכל, אבל המשיכו בדרכם הרגילה. זו שמיעה מסוג אחד. ועוד פעם חשוב להבין, זה לא ספר סיפורים, זוהי הנהגה שלנו. גם אנחנו שומעים דברים, מפחדים, רועדים, וממשיכים הלאה בחיים. יודעים שזה לא טוב, יודעים שזה לא בריא, יודעים שזה מסוכן, אבל עושים. דוגמה קלאסית, סיגריות. אנשים מעשנים סיגריות, יודעים שזה מסוכן, יודעים שזה אסור, אבל מעשנים. מה זה כתוב? אני אף פעם לא אשכח, הייתי פעם בטורקיה, בשדה תעופה שם באיסטנבול. אז שם היה על הסיגריות, מה זה, אותיות קידוש לבנה.
שלהם.
כן, באנגלית. Warning. Cigarette kills. וקונים. חבילות. יעני, זה כמו שנשמע בן אדם יחס את מרקחת, תן לי בבקשה ציאניד. תן לי קצת רעל, אני רוצה להרעיל את עצמי. קונים! אז נבעלו אלופי אדום. אבל ישנה שמיעה עוד יותר גרועה. שאני שומע משהו, זה לא מוצא חן בעיניי, לא רוצה לעשות את זה, אז מה אני עושה? אני תוקף את האמת חזיתית. ודרך אגב, את עם ישראל תקפו לאורך כל הדורות, ואחת הסיבות היא שאנחנו מייצגים את האמת. אבל אף אחד לא רוצה ללכת עם האמת הזאת. כשהקדוש ברוך הוא בא ושאל לפני מתן תורה, מי רוצה לקבל את התורה? כולנו מכירים את המדרשים האלה. אף אחד לא רוצה לקבל את התורה. אבל היה אחד, בסוף הפרשה הקודמת, פשוט מדהים. משהו לא מובן. וזהו החבר שלנו. עוד לא הגענו ליתרו, קצת לפני. מה קרה לפני יתרו? מה קרה בסוף הפרשה הקודמת? יבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ריבונו של עולם, לפני חצי דקה אמרנו, אז נבעלו אלופי אדום, כולם רעדו, פחדו, נמוגו, יעני פחד אימים. ובא המלאק ונלחם עם ישראל? מה זה, מתאבד שיעי? מה זה הדבר הזה? לא מובן. אנחנו לא עושים את זה? גם את זה אנחנו עושים. לא מוצא חן בעינינו האמת? אז אנחנו נגיד, זה לא אמת, ואנחנו נלחם איתה, ואנחנו יודעים שזה האמת. ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעבדון. אבל אנחנו נמשיך הלאה עם העבירה הזאת או העבירה אחרת. עוד פעם, אנחנו צריך להבין שמה שמדובר כאן, זה יש בכל אחד ואחד עמלק קטן, פרעו קטן, אמן קטן, וגם יתרו קטן, שתכף נגיע אליו. ויש מלחמה. והמלחמה הזאת, אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד איתה. עכשיו, יכול להיות שלא נצליח בכל, אבל קודם כל החשיבות היא להבין שיש מלחמה. וכדי להצליח במלחמה, אני צריך להכיר את מי? את האויב. וזה בעצם אנחנו לומדים, להכיר את האויב. אז אנחנו אולי נצליח במערכה הזאת, ניקשל במערכה אחרת, אבל בגדול, אנחנו נדע ללכת לכיוון הנכון. ואם נכשלנו, אז קמים, אנחנו אומרים שבע יפול צדיק, וקם. אין שום בעיה, קמים, ממשיכים הלאה. אם עשיתי עבירות אתמול, זה לא אומר שאני אמשיך עם העבירות היום. אני אנסה לתקן את עצמי. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שאנחנו נעבוד על עצמי. אנחנו נמצאים במלחמה כאן. יש לנו עבודה לעשות. אז צריך להתייחס לאותו עמלק קטן, ולאותם עמים שהם מפחדים, רועדים, אבל ממשיכים בחיים כאילו שום דבר לא קרה. ואז אנחנו נגיד לפרשה שלנו. וישמע יתרו. יתרו שומע ומה הוא עושה?
קם ובא.
זאת אומרת, ישנם כאלה ששומעים והולכים ועושים את הדבר הנכון. וזה מה שנדרש מאיתנו, ללמוד מיתרו. גם הוא שמע. אבל שהוא שמע, הוא ראה את הניסים והנפלאות, הוא הבין. זהו זה. ואם אני רוצה ללכת בדרך הנכונה, אז אני מצטרף לעם הזה. איך? אז בוא תשמע מה שהוא שמע. וישמע יתרו, מה שמע?
קריאת ים סוף.
הוא שמע את הכל? כנראה שלא, למה? כי כתוב בהמשך. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים על אודות ישראל ואת כל התלאה שמצאתם הדרך ויצל עם השם. זאת אומרת שיש הרבה דברים שהוא לא שמע, שהוא לא יודע. עכשיו, מה קורה בעקבות השמיעה הזאת? דבר מדהים, תשימו לב. ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר יצלם מהישראל, והיום אומר איתו, ברוך השם אשר הציל אתכם, פירי הגוי הזה, אני חושב שהוא הראשון שאומר דבר כזה. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים, מיד פרעו אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. ואז הוא אומר דבר מפתיע. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מה קרה? מה התחדש לו עכשיו? שהוא הגיע למסקנה שאין עוד מלבדו. וישמע יתרו בהתחלת הפרשה, הוא שמע ובא. יפה, הוא שמע שיש הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה דברים עצומים.
זה הכוונה, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע, הוא בא ויודע.
אז הוא היה צריך להגיד את זה לפני.
מה זה, זה לא, כאילו זה לא...
למה הוא אומר את זה אחרי שבא יספר? למה הוא לא אמר את זה לפני? למה כאן כתוב? אני אגיד לכם בדיוק מה כתוב. וישמע יתרו כהן מדיין חותם משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל אמרו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה מה שהוא שמע. זאת אומרת, הוא שמע. ואז בא משה רבינו ומספר לו, מה הוא מספר לו? דברים שהוא לא יודע. עכשיו, ברגע שהוא מגיע, הוא לא בא ואומר, אתה ידעתי, באתי לכאן. למה באתי לכאן? כי אתה ידעתי. זה הוא לא אומר. את זה הוא רק אומר אחרי שהוא שומע את הסיפורים של משה. עכשיו תשימו לב מה, אני לא קראתי את ההמשך של הפסוק. מה אומר הפסוק? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי, איך הגעתי למסקנה הזאת? בדבר אשר זדו עליהם. מה זאת אומרת? בדבר אשר זדו עליהם. זאת אומרת? מה הוא רוצה להגיד? זאת אומרת, הסיבה שהוא עכשיו קולט שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, היא בדבר אשר זדו עליהם. נו, מה זה אומר?
במים,
כן, כן, נו, הלאה.
שיקרו.
טוב, בואו נקצר תהליכים. היה קבינט מלחמה של פרעה. בקבינט הזה היה פרעה, בלעם הרשע, איוב ויתרו. מה הוא ידע? עכשיו רגע, בואו נראה, קודם כל בואו נכיר את הדמויות. פרעה זה פרעה הרשע שכולנו מכירים. בלעם הרשע גם אנחנו מכירים. בלעם הרשע היה דרך אגב זה עם כל הרעיונות של השמדה לעם היהודי. איוב כנראה שישב שם ושתק ולא עשה כלום, ואחת מהפירושים אומר שלכן הוא עבר את כל הייסורים שהוא עבר, הוא היה צדיק, אבל זה שהוא שתק ולא עשה כלום נענש. ויתרו שמע את התוכניות, אמר אני לא רוצה להיות חלק מזה, וברח משם, ולכן הוא גם זכה למה שזכה. אבל כשהוא היה שם הוא שמע על התוכניות. כאן בפרשה עם ישראל נקרא עם סגולה. עכשיו, מהי הסגולה? סגולה, דרך אגב, חשוב מאוד לציין. סגולה, זה כמו שאומרים, פרשת המן, סגולה לפרנסה, שבוע שעבר, כן? אז כולם קראו את פרשת המן, בהתלהבות. יש כאלה קראו את זה מקלף. אה! רק דבר אחד הם שכחו, שהסגולה היא לא בלקרוא, אלא הסגולה היא בלהבין ולהפנים. ולנהוג לפי מה שכתוב בפרשת המן. זה הסגולה. סגולה היא להגיע לאמונה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל. ודרך פרשת המן מגיעים לזה. וזה הסגולה. סגולה זה להיות מסוגל. זה משהו שיש בתוכי שאני צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה כמו שבן אדם משאיר הוראות למנהל עבודה שלו, והוא הולך לחוץ לארץ, זה מה שצריכים לעשות במפעל. הוא חוזר, לא עשו כלום. הוא אומר, תגיד לי, מה קרה? לא נתת להם את הרשימה של מה שצריך. הוא אומר, כן, כל יום בבוקר נעמדתי והקראתי להם מה צריך לעשות. נו, אז מה? ו? הקראתי להם, זהו. אחר כל אחד עשה משהו בראש שלו. מה זה קרה? צריך לדאוג לבצע איתם את הדברים. סגולה זה להיות מסוגל להוציא את הדברים החוצה. בקיצור, עם סגולה. עם ישראל זה עם סגולה. עם ישראל זה עם סגולה, ואחת הסגולות היא, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. חשב יהודי לעשות מצווה, ונאנס ולא יצא. נחשב לו למצווה או לא?
נחשב.
חשב יהודי לעשות עבירה ונאנס ולא עשה עבירה, נחשב לו לעבירה?
לא.
לא, לא עשה לו עבירה. זה הסגולה. עכשיו בוא נלך לגוי. גוי חשב לעשות מצווה ולא יצא, נחשב לו?
לא.
חשב לעשות עבירה ולא יצא, נחשב לו? כן. עומד יושב, זה לא נדלומדים מיתרו. יושב יתרו בקבינט המלחמה. עכשיו, מה בעצם הוא ידע? הוא ידע מה שכולם ידעו. בגדול, פתאום משה רבינו מספר לו, תראה, קיבלו את זה, עשו את זה, קיבלו את זה, קיבלו. הוא אומר, רגע, מה הולך כאן? בדיוק, כל התוכניות שהם תכננו ולא יצאו לפועל, נהנשו על כל אחת מהתוכניות האלה. מידה כנגד מידה. אומר, אתה ידעתי, כי גדול. עכשיו אני יודע, אין עוד מלבדו. הרי הוא לא היה שם. מאיפה הקדוש ברוך הוא יודע את כל התוכניות של פרעה? עכשיו יש לי הוכחה סופית. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. כי בדבר אשר זדו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. פירוש נפלא. אז יתרו שומע ועושה. וזה בעצם מה שנדרש מאיתנו. כמו שאמרנו, ישנם סוגי שמיעה. אומרת לנו הפרשה, הנה, ואתה עם שמוע תשמעו בקולי. תשימו לב מה זה סגולה. ושמרתם את בריתי וייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. עם שמוע תשמעו. כל הפרשה שלנו זה שמוע, תשמעו, שמוע, שמוע, הכל שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? מה זה? הכל זה שמיעה. מה זה שמיעה? דרגות של שמיעה, אבל שמיעה אומרת שצריך גם פעולה. לשמוע סתם מכאן ויוצא משם, לא עשינו כלום. אז מה זה אם שמוע תשמעו? אם תשמעו, מפרש רשי, אונקולוס. אונקולוס הוא אחד הפרשנים המדהימים ביותר שיש. אנשים חושבים שהוא רק מתרגם, אבל הוא פרשן יוצא מגדר הרגיל. תשימו לב, מה זה אם שמוע תשמעו? במקום אחר הוא מפרץ עם שמוע, אם תשמעו. אבל כאן מה הוא אומר? פרק י' פסוק ה'. אומר אונקולוס, וכאן אם קבלה תקבלון. זאת אומרת, מה זה? זה לא שמוע, אם תקבלה, אם תקבל עליך לקיים את מה שאתה שומע, אז תשמעו. זה נקרא שמיעה. שמיעה זה דבר חשוב. אבל אם אני שומע ולא מקיים, איך אומרים? כמו ידעת היום והשבות האלה לבביך. בן אדם יכול להסתובב עם ידע עצום, אבל לא לעשות כלום עם זה. זה כמו שהרב נבנצל, הרב נבנצל אומר, הרב נבנצל נוכחי דווקא, הרב נבנצל אומר שיש שתי צינורות. יש צינור של מידע, ויש צינור של עשייה. אם הצינור של המידע לא מחובר לעשייה, אין כלום. אם אני לא אחבר את הצינורות, מה זה יעזור? דרך אגב, החיבור זה בצוואר. מה זה בצוואר? צוואר, צר, מצרים, מצר. מצרים, זה הבעיה שלנו. צריך לצאת ממצרים. אבל כאן במצר, עומד לנו פרעו ולא נותן לה מידע לעבור לפעולה. וזה חשוב לדעת ולהפיל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ואלוהי קדוש. יש כאן עוד הרבה דברים נפלאים בפרשה, פשוט פרשה מהממת, כמו כל הפרשיות של התורה. אבל אני רוצה להתייחס לעוד נקודה, מכיוון שאין לנו, אנחנו, אין לנו את כל הזמן של העולם. אז קודם כל עמדנו על הנקודה של השמיעה. הבנו מהו הכוח של שמיעה. ואיך אנחנו צריכים לשמוע. כי הלימוד שלנו מכאן זה לימוד אלינו. אז צריך לדעת ולהבין שאם אנחנו שומעים משהו שדורש פעולה, אז לא לשמוע ולהמשיך בחיים כאילו שום דבר לא קרה. ובטח ובטח לא להגיב הפוך ממה שצריכים להגיב כמו עמלק, אלא כמו יתרו. לשמוע ולבצע. וללכת בכיוון הנכון. אם שמוע תשמעו. אם נשמע, אז נשמע גם דברים אחרים. מה? עכשיו, מהי הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות? אנוכי השם. אז קודם כל, חשוב להבין, חשוב מאוד להבין, שכשאנחנו מדברים על עשרת הדיברות, זה לא שדיברה חמישית פחות חשובה מדיברה שנייה, או דיברה שביעית פחות חשובה מדיברה רביעית, ולא רביעית יותר חשובה משמינית וכולי. לא. כולם שוות בחשיבותם, ולא אנחנו אלה שנבדוק מה כן, מה לא. אז למה זה מסודר ככה? כי קודם כל היה צריך להיות מסודר באיזשהו סדר. אבל יש איזו סיבה גם. אבל עכשיו אנחנו רוצים להתמקד, למה דווקא מתחילים באמת בעשרת הדיברות, באנוכי השם אלוקיך? הרב נויגר שאל, בפירוש שלו, הספר הכוזרי, מביא פירוש נפלא. והפירוש מבוסס על נקודה, ושגם כנראה דנים בה גם בגמרא. כתוב, אנוכי השם אלוקיך. אני יכול להגיד גם אני השם אלוקיך, נכון? אותו מובן. נכון או לא? נכון. התורה אין לה אותיות מיותרות. כל אות יש לה סיבה. לא רק תגים. איך אומרים, משה רבנו ראה את רבי עקיבא דורש בכתרים של האותיות. אז בוודאי שאות יש לה חשיבות. אז אם התורה יכלה לכתוב, אני השם אלוקיך, למה כתבה אנוכי? מה החפה מיותרת הזו? אומר רב נבנצל, סליחה, הרב נויגר שאל. יש לי בעיה עם שמות רציני. הרב נויגר שאל אומר דבר נפלא. אומר, אנוכי זה מלשון ענך. אתם יודעים מה זה ענך?
כן.
ענך של בניין, שרוצים לבדוק שהבניין ישר, שמים ענך, רואים ישר או עקום. יש מחלה שנקראת ורטיגו. שמעתם עליה? ורטיגו זה מחלה שהיא פוגעת בשיווי המשקל של הבן אדם, באוזן הפנימית שם באיזשהו מקום. אבל זו גם מחלה ידועה של טייסים, שמאבדים קשר למציאות, ואז חס ושלום קוראים תאונות קטלניות. עכשיו, מילא אם הטייס הוא לבד, אז הוא תאונה, איך אומרים, הוא חס ושלום מביא את עצמו למותו, אבל כשהטייס נמצא מטוס נוסעים ומאחוריו יש עוד מאות של נוסעים, אז האסון הוא בוודאי עוד יותר גדול. עכשיו, איך זה קורה ולמה זה קורה? במלחמת העולם השנייה עשו ניסיון עם טייסים, רצו לראות מה קורה כשטייס מאבד את המכשירים שלו, מפסיקים לעבוד מסיבה כזאת או אחרת, איך הוא יכול להתמצות בשטח ללא המכשירים. אני לא זוכר מה היה האחוז של ההצלחה, אבל לפי מה שאני זוכר, כולם התרסקו. ברגע שהמכשירים הפסיקו לעבוד, והם הצטמחו על האינטואיציה שלהם, הם פשוט התרסקו. למה התרסקו? כי בשמיים אף פעם אי אפשר לדעת אם אתה יושב ככה או יושב הפוך. המטוס טס, הוא לא קשור לכוח הכבידה הרגיל של כדור הארץ. זה כמו בלונה פארק, יש את הרכבת שזזה על הספירלה הזאת, וכשאתה נמצא למעלה בעצם אתה צריך ליפול, אבל אתה לא נופל. אתה נדבק לכיסא שלך למסילה. למה? זה הכוח הצנטריפוגלי. כמו בדיוק שעושים, אתם רואים שמבחנות שרוצים לעשות, אנחנו עושים, רואים את הזדות במהירות שנדבקות לצדדים. כמו שבאוטו, אתם הולכים לצאים לאוטו, עושים תאוצה לאוטו, ואז מה קורה? בום! אתם נדחפים למושב אחורה. זאת אומרת, ההתנגדות לכוח המשיכה הרגיל של כדור הארץ, לפעמים היא כל כך גדולה שהיא גורמת פעולה הפוכה. אבל העובדה היא שאני כרגע עומד על הרכבת הרים הזאת, עם הראש שלי למטה והרגליים שלי למעלה. עכשיו תראו לעצמכם שאני לא רואה את רכבת ההרים, ואני נמצא במצב הזה, מה אני חושב, באיזה מצב אני נמצא? רגיל. אני לא יודע שאני הפוך. אותו דבר קורה לטייס. הוא טס, הוא חושב שהוא טס ככה, אבל בעצם הוא הפוך לגמרי. הוא חושב שהוא טס למעלה, לא טס למטה להתרסק. וקרו הרבה אסונות כאלה. אני זוכר שדיברתי לפני כמה שנים, אז בא אל אחד מחברי הקהילה שיש לו רישיון טייס, והוא טס, והוא אמר לי, תשמע, מה שאתה כרגע אמרת, קרה לי, כמעט איבדתי את ה... כמעט נכנסתי לתוך איזה הר. שהוא אומר, לרגע אני איבדתי את הקשר עם המכשירים, ואני חשבתי שאני טס כאילו למקום אחר, ואם לא הייתי תכף מסתכל על המכשירים, הייתי נכנס לתוך איזה הר וגומר את החיים. שלא נדע. זה נקרא ורטיקו. לכן גם בכל, במטוס, אם הייתם פעם בתא הטייס, יש מיליון שעונים. ואתה חייב שהטייס שלא יתייחס לשעונים, ימצא את עצמו באותו מצב. אומר הרב נויגרשט, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים להיות ישרים וללכת בדרך הנכונה והישרה, יש רק מכשיר אחד שהוא מראה לכם את הדרך הישרה, האנך. מי זה האנך? אנוכי השם אלוקיך. זהו האנך. רק אם אנחנו נקשיב לקדוש ברוך הוא, אנחנו נדע ללכת בדרך הנכונה. ואני חושב, חשוב לציין, זה לא משנה מי אתה ומה אתה. טייסים זה לא אנשים טיפשים. זה אנשים מאוד חכמים, ואנשים שיודעים לצאת ממצבים מאוד מסובכים, כך שבצורה הגיונית הייתי חושב, שאם הם היו סומכים על האינטואיציה שלהם, סביר להניח שהם היו צודקים, הרי הם טסו כבר מי יודע כמה שעות טיסה. הוא עלה עכשיו בקרקע ככה, למה שהוא יהיה הפוך בכלל? אבל זה קורה לחכמים הכי גדולים. והלימוד הוא כאן עצום. אני אבוא להגיד, שמע, בסדר, אם אני יהודי פשוט, אז אני חייב לשמוע על הרב. שהרב מייצג מבחינתי את הענך, הוא מייצג את דבר השם. אבל אם אני רב, אולי אני יכול לעשות משהו בראש שלי. למסוח על האינטואיציה שלי, יש לי הרבה שעות טיסה, לא? אני חכם, גאון, יודע את כל התורה, מה זאת אומרת? אומרת לך התורה, אנוכי השם אלוקיך זה לא רק להוא שלא למד, זה גם לחכמים הכי גדולים. לצערנו הרב, אם אני טס לבד זה חצי צרה, אבל אם אחורה יש מטוס מלא נוסעים, אני יכול להוביל את כולם לאן לאבדון. זאת אומרת, אם אני רב של איזה קהילה, או רב של עיר, ואני מחליט שאני... שומך על האינטואיציה שלי האישית, אני עלול להוביל את כל הקהילה ואת כל העיר לעבדה. שלא נדע. לצערנו הרב הדברים האלה קרו וקורים. התנועה הרפורמית לא קמה כי אנשים קמו ואמרו, אנחנו רוצים ללכת נגד השם. הם באו לטעום, אנחנו חושבים על האינטואיציה שלנו שהזמנים השתנו. וצריך ללכת בדרך כזאת כדי להשתלב בחברה המודרנית. ונוציא את ירושלים מהסידורים, את ציון, נעשה השוואה בין הגברים לנשים, נעשה כך, נוציא כך, שיחקו עם הסידור, עשו איתו מה שרוצים. תפילות איך שרוצים, מתי שרוצים, שבת עושים מה שרוצים. זה ורטיגו. זה להוביל קהילה שלמה להתרסקות. סיפרתי לכם פעם שבטמפל אימנואל בניו יורק, שזה היה הטמפל הראשון של הרפורמים, הגדול, מפואר, שיא הפאר וההדר, רצו לעשות לפני כמה שנים טקס לחגוג, לא יודע, יובל או כמה זמן שרצו לחגוג, שלא זוכר אפילו לבית הכנסת, לקהילה. אז חיפשו מישהו מהנכדים לא מצאו נכד אחד יהודי. מכל הקהילה הזאת, הרפורמית. לא מצאו נכד אחד יהודי. תרסקו. ורטיגו. לצערנו הרב, ואני אומר את זה באמת בהרבה כאב, זה לא רק הרפורמים. גם עליהם כואב לי הלב, אבל זה לא רק הם, זה גם קורה אצלנו. גם בקהילות שלנו יש מה שנקרא פלורליזם, מתקדמים, יש כל מיני תופעות מוזרות שרבנים מחליטים שהם יודעים יותר טוב מגדולי ישראל, כי הם חכמים. הם לא צריכים את המכשירים, הם לא צריכים את הענך, הם יודעים מה ישר, והם מובילים את הקהילות שלהם לאבדון, וצריך מאוד להיזהר מזה. זה מתחיל בסטיות מאוד קטנות, וזה ממשיך הלאה והלאה. ואני יודע שאני עוקב אחרי איזשהו בית כנסת, עוקב, כי אין לי ברירה, אני מדי פעם מגיע לאזור שם, ואני רואה את ההידרדרות מפעם לפעם, וזה פשוט מפחיד. וזה בעצם מה שאומרת לנו התורה, הדיברה הראשונה, אומר הרב נויגר שאל, אנוכי השם אלוקיך, אני האנך, אין משהו אחר. רוצה ללכת בדרך הישרה, זוהי הדרך, אין דרך אחרת. לסיכום, אנחנו צריכים לדעת לשמוע את הדברים הנכונים מהאנשים הנכונים, כאשר מה שצריך לכוון אותנו זה האנך שלנו, שזה הקדוש ברוך הוא, האחד, היחיד והמיוחד, ואין עוד מלבדו. שום דבר אחר לא צריך לכוון אותנו. רק הקדוש ברוך הוא על פי התורה הקדושה. ומי שמייצג את התורה הקדושה זה גדולי ישראל. ולא כל בר ברב דחד יומה יכול לבוא ולתקן תקנות חדשות ולהחליט החלטות כאלו אחרות. זה בדיוק העניין של אותו המלאק קטן שבתוכנו. זה בדיוק אותו העניין של יתרו הקטן בתוכנו, או של אותם אלה שפשוט מפחדים, רועדים וממשיכים הלאה בדרך הרגילה. אז אנחנו צריכים להסיק את המסקנות, לשמוע ולבצע ולעשות את הפעולה החיובית, ולדעת למי לשמוע ולמי לא לשמוע. וששומעים לבן אדם הנכון, אז לא רק לשמוע ושיכנס מכאן וייצא משם, אלא לעשות פעולה. ואם זה לא מוצא חן בעיניי מה שאני שומע, מה לעשות? זה דבר השם. בטח ובטח לא ללכת נגד ולנסות לעוות את התמונה כדי שזה יתאים לי. אז אני רק מאחל באמת שאנחנו כולנו נלמד ונבין מהי שמיעה נכונה, ולהבין למה עשרת הדיברות מתחילים באנוכי השם אלוקיך. כי זה הבסיס והיסוד של הכל. כי אנוכי, האנך של העולם כולו, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.